הרגש הנישא. הרגש הנישא הזה, כן, משמע, החפץ הנישא, במשפט לפני הוא אמר, האומה שאנו רוצה צדק אלוקי בעולם, זה בעצם מה שהמסר רוצה בעולם. הרגש הנישא הזה דופק בחוזקה בחיינו יותר פנימיים, וכל מי שרוצה לחוש את נשמתו הישראלית, ימצא אותה כשיבקשנה בקרבו פנימה. כשיבקשים מגלים את זה. זהו שורש אהבת האלוקים, הצפונה בלבבנו ונפשנו פנימה. כן. נראה לי כוונה של שורש אהבת אלוקים, הצפונה בלבבנו, הכוונה היא שמושג אצלנו שאהבת אלוקים מחובר עם זה שאנחנו רוצים את הצדק המוחלט, רוצים את היושר, את האמת שתתגלה. זה הסיבה בעצם אצלנו אהבת אלוקים, נגיד להפוקים. האדם יכול לאהוב אלוקים בגלל שהוא רוצה להרגיש מוגן. שזה לגיטימי להגיד, זה לא פסגה, זה לא האידיאל הגבוה ביותר. אבל זה נגיד גם כן רצון של בני אדם לפעמים להרגיש אלוקים, כי הם רוצים שיש כוח ששומר עליהם. יש מי שאומר, זה גם דרך, גם אפשרית, אבל אצלנו בעצם האמירה היא שאנחנו רוצים, מה האידיאלית, בסדר? באידיאל, אידיאל, אידיאל, אידיאלי. הכוונה היא שאנחנו רוצים שהאמת תתגלה, השם אלוקיכם אמת. שהאמת האלוקית תתגלה, שהיושר, הצדק יתגלו. הכוח הצפון הזה הוא גנוז בקרבנו, מתגלה הוא בכל עודו ביחידים, כלומר, יש צדיקים, יש אנשים אינדיבידואלים שבהם זה מתגלה בהם ישראל. הוא שרש גם כן בלב כל איש מישראל סובב כל כך כדי להיות נספח על נחלת השם. כן. בעצם כל יהודי שמתאמץ כל כך להיות בארץ ישראל ומוכן לסבול פרעות בזמנם, מלחמות וטבח שמחת תורה תפשין פי ד' וכו', משהו שמוכנים לה בכל הכיפורים. יש לנו איזה פאקס כזה שהגיע, נכון, זה היה קצת, זה לא היה שם כמו זה קדיחה, כאילו. מישהו שמוכן לעבור, אתה שואל את עצמך את השאלה, תגיד למה אתה עושה את זה. הוא מרגיש איזשהו קשר ומשהו מיוחד. לא תמיד יודע להסביר מהו. טבע נפשה הכללי הוא החפץ האדיר לאור האמת והיושר האלוקי הזך והמתרומם שיגלה ויראה בפועל בעולם. לא, רגע, דייקתי. סליחה, סובב כל כך, נספר אחד השם, אין הידיעה מהסיבה הגורמת להיות כל כך דבק בהמון, נרטש ונרמס, וכן גם את העובדה, כי חיים בפועל הם היותר חזקים מהדעה והרעיון האנושי, הכאב והחלש, אבל בלב כל יחיד מישראל, תמיר ונעלם נקודת חיים נפלאה להיות דבק דווקא בומה זו, שמקור חיה נוזל גם כן בקרבו, של האדם הפרטי. בטבע נפשה של האומה הכללי הוא החפץ האדיר לאור האמת והיושר האלוקי הזך המתרומם שיגלה ויראה בפועל בעולם. זה משפט קצת מסובך, אבל זה שאנשים לא יודעים, זה לא אומר שזה לא ככה. כן, הרב צודה, הוא קשור לו את זה הרבה פעמים בסגנון שלו, שהוא אומר כל מיני דברים, אז הוא אומר, וזה כך, בין שהם מכירים בכך, בין שהם מכירים בכך, גם כשאומרים הפוך מכך, אנחנו מדברים עכשיו על מצד האמת הנשמתית. אנחנו מדברים על הנשמה, ולאו דווקא על התודעה ועל נפשו של האדם. בהערה, נכון, זה החיסרון והביקורת שיש לתמידי הרב סולובייצ'יק וגם אחרים, בכללי, על לימוד הרב הוא, שאתה אומר, תפסיק להסביר לי מה יש לי בקרב נשמתי שלי, דבר איתי בתודעה שלי, למה אתה עוקף, מניין לך, מאיפה אתה יודע מה יש במחשבה שלי, או למה אני באמת מתכוון, לא יודע, אני עושה דברים בגלל מחשבות שלי, למה אתה אומר שאתה יודע מה אני יודע, וזה למה, ואיפה לך ידיעה, בסדר, אוקיי, כל הזאת קיימת, בסדר, אוקיי, כאילו היא... היא טענה שזה, חוקי נקבל את מה שהרב קוק אומר, שנדבר בצד הנשמתי, הרב קוק כן ראה, אני לפחות, נקבל את הרב קוק, שכן ראה פחתי עמוק יותר ויותר, מה העובד הנסתר שמנהל את העניין הזה. כן, אני חושב שזה גם אפשר להבין את זה, לראות את זה. אתמול הייתי בטקס של אח שלי, בפיקוד צפון, בצפת. ועוד ארבעה קיבלו דרגת סגן אלוף, הוא לא תפקיד של סמגן אח שלי ואיזשהו גיל, וכלי זה משהו שמעורר כל הגאווה האישית שלנו כמשפחה וכאח שלו, הרגש בפני עצמו, משתף אתכם, ברמה כאילו עצמך יש המון המון אנשים, המון אנשים שמוסרים את נפשם, כוחם, כספם, הרבה מאוד בשביל ביטחון ישראל. לא תמיד הם צריכים להסביר עצמם ולאחרים למה לא לעבור פשוט למקום אחר. זה שווה איזה. שווה איזה, זה שווה... מרים, מרים, מרים. לא עושים מבחירים. למה אנשים משקיעים כל כך הרבה? מה הקטע? תביא, 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 כיסא. כיסא.
מאיר, עמוד 119.
זה... בקיצור, זה דבר שהוא מופלא. למה זה קורה? מה העניין? אתה תמני ב... אתה אומר, אתה...
ואת כל כתבי
הרבה. כן. אז בקיצור, זה דבר שהוא... הוא די מסתבר, אבל אגיד, בקיצור, הדבר הזה, מבחינתי, זה לא אמונת חכמים עיוורת. זה די, אתה רואה את זה, אתה אפשר לראות את זה בעיניים. כל המעשים כולם. כן, זה היה, החיים בפועל, זה היה סבידו מספר, זה אולי. החיים בפועל יותר חזקים מהדעה, החלש, כלומר, זה שאין הסברה ברורה לאדם, לא אומר שבחיים שלו לא חיה את זה יותר חזק מאשר מה שהוא מבין. האמת יכול להכיר את זה לא רק ברמת התודעה והאמונה העמוקה, גם ברמה הפשוטה. אדם גם שלא יודע כל כך מה המטרה שלו אוכל, אבל הוא רוצה לאכול. הרבה פעמים זה ככה, שהמציאות בפועל יותר חזקה מתודעה. נגיד, לדוגמה מילד, ילד בן 2, 3, 4, ילד בן 4, שיודע כבר להסביר גדול את עצמו, גדול. לא יודע להסביר למה חשוב לאכול. לא יודע שהאכילה זה מה שמקיים את הגוף. הוא לא יודע, בא לי לאכול. הוא אומר, בא לי לאכול. הוא לא יודע שהאוכל, הוא לא יודע שהתיאבון לאכול, אני יודע שברמה הפשוטה, הביולוגית, כן? שאדם שרוצה לאכול, התחושת הרעב, זה בגלל שהגוף מאותת, היי, אני צריך להתמלא מחדש. אז המנגנון שיוצר את זה, זה, כמו שעצבים וכל דבר. אם עכשיו כואב לי ביד, זה סימן שזה משהו לא תקין, קורה שם. זה הדרך לאותת שמשהו מתרחש כאן. ילד לא מבין את זה שזה איתות. הוא אומר, כאילו, זה פעולה תגובה. הוא מרגיש שזה לאכול. נוכל, דומה לזה, רבים בעם ישראל, שיעשו דברים אדירים, מתוך תחושה, זה מה שצריך, העם צריך את זה. הגוף לי צריך, כאילו, זה צריך, לא את הגוף צריך. מרגיש, זה מה שצריך לעשות. מה המשמעות של זה? אני כבר אומר, צריך הסברה יותר עמוקה. אז זה שלא יודעים, זה לא מעכב את זה שזה באמת ככה. אוקיי. עם כל המעשים כולם, כל המצוות, כל המנהגים, אני יודע שההדרגה הזאת היא מעניינת בעיניי. למה מעשים ואז מצוות ואז מנהגים? תגיד מצוות, מנהגים, מעשים. מצוות, מנהגים, מעשים, מנהגים, מצוות. אני לא... אלא אם זה כלל שיש לו שני פרטים. כל המעשים כולם. כלומר, כל המצוות, כל המנהגים. ייתכן שזה הכוונה. אבל כל המעשים כולם... אינם כי עם כלים רבים המכילים בקרבם כל אחד ואחד, ניצוצי הוראה אחדים מההוראה העליונה והגדולה הזאת, שפי חוסנם של הכלים, לפי תורתם ודיוקם המכוון, כדמות הדיוק הבלשני ומת הרעיונות הפנימיים שמתבטאים על ידו, כך ההוראה מתגדלת. אני מודה שאני מופתע מהמשפט הזה של הרפוא, איך הם כבר מופתע, הדיוק הבלשני לעומת הרעיונות הפנימיים שמתבטאים על ידו. אני מופתע כאילו מהזה, כאילו לא ידעתי שזה היה דבר מדובר, או בסדר, לי זה חדש מה... נסביר מה אני איזה. אני מורה ללשון לעברי, כן. יש... אחד מהמקומות שהיה לי נוח וכיף להתבטא בפוסט מודרנית, זה הביוטי מורה ללשון. באיזה הקשר? של כל מה שקשור לדקדוק. כלומר, ללמוד את חוקי הדקדוק, בשביל בסוף להיבחן עליהם ולקיימם ולעשותם. בסדר, אין בעיה וזה חשוב, אבל כשאנשים יותר מדי משתכנעים שהדקדוק הוא גם האמת, זה המקומות שבהם הייתי קצת עולה להתקפה. היו דברים שגם כמורה ללשון לא הקפדתי ללמוד אותם בעברית תקנית. כי לא סברתי שצריך דווקא לדבר ככה, כי נראה לי לך תחילה. יש משלב של דיבור. ואחר תחילה יש משלב של, משלב צורת כתיבה. ויהיה באיזשהו מאמר, אם תרצו את השאר לכם, של אחד בשם רובי קוזנטל, שהוא איש לשון רציני. יש לו פרובוקציות לפי מסורלניות ואנטי דתיות וכל מיני קשרים, אבל הוא איש לשון מבריק ומאוד חכם. ובעיניי גם מאוד ישר בסגנון של הניתוח שלו בלשון. הוא כותב מאמר לפני איזה 20 שנה, 30 שנה, משהו כזה, על הסיפור של הוראת הלשון במדינת ישראל. הוראת הלשון אצלנו מלווה עם הרבה חוסר אהבה, הייתי אומר, אבל לא חוסר אהבה, עצבים. זה תלמידים שמעמסים עליהם כל מיני דברים, לא רק כללים לא ברורים, אלא כאילו, מה כל כך חשוב הדבר הזה? מה אכפת לך, נגיד, שלוש, שלושה? רגיל, מה? אם מישהו לא מבין אותך, אז בסדר. בסדר, נכון. טוב שיבינו אחד השני, אבל לא מבין אותך, אז משנה. אבל בקיצור, הוא מרחיב בזה, גוזנד היה מתאר את התחושה שלו כתלמיד. אני מדבר איתך, זה איש לשון רציני. הוא כל כך רציני שהוא לא רוצה להתקדם בעולם האקדמי, כי הוא לא מסכים למה שקורה בו. בסדר, לא שעשה, כבר ויכוח אחר. לכן אני לא פרופסור, בקיצור, רק דוקטור, לא פרופסור. בשלב מוקדם אמר, אני לא רוצה להיות שותף לפשע הזה. לממסד, הקובה והזה, לא משנה. אבל בקיצור, הוא הזכיר שמה שעכשיו כל שהוא הגיע לגאולה אישית, שהוא הצליח להבין את הנקודה, שדומה הדבר, דברים של לשון, לחליפה. שחליפה זה קוד לבוש. לדברים מכובדים, שזה לא הופך אותך להיות אדם צודק, או אדם חכם, אבל יש צורה שהחברה רוצה, היא אומרת, אני רוצה לפגוש אותך בדבר כזה, ואז אני מוכנה לשמוע את הדבר הבא שאתה אומר. זאת אומרת, עריכת הלשון, צורת הדיבור, היא משהו שהחברה קיבלה, היא אמרה, תשמע, כשאתה מדבר איתי בסגנון כזה, אז אני מבין שאתה מדייק את המחשבה שלך. אומר, בנקודה הזאת, אומר, זה פה אתה יכול להסכים ולהבין את הנקודה, שהדיוק הלשוני, לרוב, אצל מי שזה אצלו לא רק חוקים, זה לרוב גם מלמד על דיוק במחשבה. ואז דיוק המחשבה, כשהוא מתבטא בדיוק במילים, אתה אומר, אוקיי, זה נקודה שהיא, יש לי מה לקבלתה. האם כל באמת מי שמדייק בלשון מדייק במחשבה? לאו דווקא. האם כל מי שמדייק במחשבה גם מדייק בלשון? גם לאו דווקא. אבל יש הרבה מין חפיפה בין הדברים האלה. אני אומר, אני לא מאמין לא באידיאלים של זה ולא בזה, אלא רק עבור הנקודה הזאת, בסדר, עכשיו אם מבינים שזה הנקודה הזאת, אוקיי, אז גם נותנים לזה, לא צריך לתת איזושהי אידיאולוגיה גדולה לכל הדבר הזה, זה צורת התבטאות, זה צורת מחשבה, טוב להכיר אותה, אתה תרצה להתבטא איתה, אולי גם יום אחד, אולי, רוב הסיכויים שרובנו לא, אבל זהו, עבור זה, הוא אומר, האם זה מצדיק גם את כל ההוראה? הוא לא מציג את ההוראה ואת הצורך בכל הדברים האלה, אלא אתה הרבה יותר מעניין להתעסק, אני מסכים איתו, אתם הרבה יותר מעניינים בהם בלשון, הרבה יותר מעניינים, ולא פיאל פועל להתפעל ואיפרתי שנמצאים, כי זה גם מעניין, אני לא נגד, אבל זה לא נראה לי הדברים באמת ששווה באמת ללמוד בלשון, יותר דברים כמו סוציו-לינגוויסטיקה, כלומר הקשר בין לשון וחברה, זה לא תהיה הרבה יותר מעניין, אם תרצו לשון ומגדר, זה גם הרבה יותר מעניין, יש נושאים הרבה יותר מעניינים להתעסק בהם, אני אומר את זה, כי אגיד שזה מופתע שהרב חופר יתר את זה גם כן. כי לא, לא, לא ידעתי את הקדמות הדיוק הבלשני, לעומת הרעיונות הפנימיים שמתבטאים על ידו. זה מה שאמר פה עכשיו. כן? הוא אמר, היחס בין, הוא קורא זה בלשנות, כן? אבל היחס בין הדיוק הלשון לבין דיוק המחשבה, עכשיו הוא משתמש בזה למשל, למשהו אחר. בסדר, הוא, זה לא שהוא יתייחס פה בעוד הזה. לפי תורתם ודיוקם המכוון של הכלים, ככה ההוראה מתגדלת. כמו ש... הלשון, כשהיא מדויקת, היא מבטאת מחשבה מכוונת יותר. ככה, בעצם ככה קורה גם בדיוק המעשים, כלומר בהלכות, בכוונות, ברגשות, באיך שאנחנו מקיימים את המצוות, מנהגים, ההורה האלוקית מתגדלת, מופיעה יותר, היא מגדלת את זה בנשמה שלנו, כלומר זה כלי לביטוי. רק חשוב להגיד שפה אין את החפיף, כלומר המשל פה הוא לא מאחוזים כמו הנמשל, כי אפשר דיוק מחשבה שלו דווקא מגיע בדיוק לשון, לעומת מה שאנחנו לא אומרים שאי אפשר במצוות. מצוות זה הדרך המוכחת, זה חייב להיות ככה. לפי מרבית הדעה, השכל וגדולת המחשבה והרחבתה, קנתה לחיים מרטיב ומחיה את כל לב שוקק וכל נפש צמאה. בפרק אני רוצה לסגור את הנקודה ולהגיד שבעיקר הדבר הזה אמור על עריכה, מה שהזכרתי לפני כן, על עריכת לשון. שאני חש אותה לפעמים גם כן, שאני, יש לי משפט שאני סובב סביב איזושהי נקודה, צריך לשב עליה הרבה, לשבת עליה הרבה, עד שאני מצליח לערוך את המחלת לשון, שבעצם מה שקורה לי הרבה זו, אני צריך לדייק את המחשבה, מה באמת אני רוצה להגיד במשפט הזה. יצא לי משפט ארוך, לא כשתמשתי במשפט שנקרא מילות חלל, מילים שהם, בוא נגיד, הדבר הזה וזה, גורם לחוסר הבנה. במקום גורם לחוסר הבנה, אני יכול להגיד שהוא מבלבל. ועכשיו לפעמים אתה בכלל רוצה להגיד שהוא גורם לחוסר הבנה, כי אתה רוצה להגיד שזה רחוק יותר. אבל אם תדייק את המחשבה שלך, אתה תגלה שזה לא, זה פשוט סתם, אתה רגיל להגיד את זה, אז כתבת ככה, אבל לא דייקת מה רצית להגיד במשפט הזה. אז יש צורך כאילו במחשבה, מה בדיוק. סגור, הנה. טוב, שמה לא ימצא אדם בפועל, מה אני אעשה לכם פה מיסיון לערכת לשון, בסדר, טוב. שמה לא ימצא אדם בפועל, אני חסה לראות. שמה לא ימצא אדם בפועל. תקשיב, אורן, אני אומר לך, היו דברים שעשיתי להגיד, רק פעם אחת שיחסתי אליכם רק להגיד עליה לזה, הייתי אצל לבוא וזה, אבל היו דברים שרציתי להגיד בשיעורי לשון לפעמים, שמעתי את זה טוב, טוב, כדור תוקף המעמד, אני לא יכול, אבל אני רוצה לצאת חוסץ להגיד הרבה מהדברים שצריך לגור, ולפעמים, הם לא יודעים את זה, לפעמים בכל מיני עבודות כיתה וזה, הייתי מכניס את הערס שלי פנימה בכל מיני, כל מיני דברים שמפוכים ממה שאנשים רגילים, אבל בסדר, לא, מה שחייבים לבחן עליו, אין בעיה, בסדר.
אבל רב, אם אנחנו אומרים שעברית היא שפת קודש, אנחנו לא צריכים לשמר את איך שהיא הייתה נאמרת תקופת חז"ל, תקופת
תורה. היא משתנה כל הזמן.
כן, אני, גם העברית שעכשיו אתם מדברים מאוד לא בתקופת חז"ל, בתקופת...
בסדר, לא, השאלה היא אם אנחנו צריכים עכשיו לנסות לחזור לתנועות גדולות, תנועות קצרות.
בדיוק, לדעתי לא, לא, לדעתי לא. כמו שחטא ועין, לי אין שום שאיפה לחזור לחטא ועין. לא, זה אולי בחטא זה הגיע לעולם, אבל היו הרבה חטאים בעולם שבגלל זה דברים נוצרו ונהיו אחרת. בחטאים בעולם, כל מיני טכנולוגיות גם התקדמו. בסדר, אני לא אחראי לה, לחטא שהיה. חטא היה. למשל, אומר לי...
גם בקריאת התורה לא צריך?
אז בדיוק, זה אתה נוגע בנקודה רגישה עכשיו, בדיוק, אני...
שעוד זכור, צריך להגיד זכר...
אני לא, עכשיו אגיד, אני לא אומר זכר, לא. וזה הפרשה הראשונה שקראתי אחרי בר מצווה שלי, וזה שלום שלי, ולא קראתי זכר, וזה מצוין. כולם היו בסדר גמור במשכנזי שם, בסדר גמור. בסדר שם גם אנשי לשון. כן, יש שם גם. לא, אני קראתי זכר. רק להסביר אנשים למה להגיד זכר, זה כבר מוציא, אני לא מבין מה למה. מה הנקודה? בסדר, טוב. נוס לבדיחה הזאת, הרבי נראה, זו בדיחה גושניקית, ממש גושניקית, אז כאילו, תקחו אותה ברבון מוגבש, גושניקית. למה, נכון, בריסקאים זה ידוע שבריסקאים אוהבים חומרס, זו היציאה כזאת, אז למה בריסקאים שאורים שתי כוסות בחופה? ראשונה זכר לחופה, השנייה זכר לחופה. אתה יכול לקחת את זה הלאה לעוד הרבה דברים, אני יכול לקחת את זה לקידוש, קיצור, אתה יכול לקחת את זה לעוד... הערה. טוב, שמה לא ימצא אדם בפועל את היתרון המוסרי שלנו עכשיו. עכשיו, השמה הזה, הרב קוק אומר שמה, ואני לא יודע באיזה אינטונציה הוא כתב את זה, אבל אני רוצה להגיד את זה בסגנון שאני פגשתי אותו בלימודים שלי בתואר השני. שמעתי את זה בעבר רק, ואז כשלמדתי את זה, אז יותר נפגשתי עם זה. היו אנשים, אני עולה לי שם עכשיו של מישהי, אני לא רוצה להגיד את השם של הקשר הזה, שהסגנון, היא הייתה גם אשת לשון, וגם הייתה כנס סופרת, והיא הייתה לא יחידה, שאהבו לכתוב בגסות ובבוטות. זה חלק מהכיף הצברי, זה לדבר באופן גס. כאילו זה היה, כן, אנחנו כבר לא היהודי המתחנחן, המסכן של הגלות, שהכל אצלו זה בבחינת ובערך, אנחנו מדויקים, אנחנו ישירים, אנחנו נותנים הכל, את כל האמת לפרצוף. זה לא אמת, זה כנות, זה לא כנות, זה דחף, זה יצר. וזה היה סגנון, גם סגנון לשון כזה של, אנחנו לא נספר יותר על תבוא אם ותקנח צורת בנה, אלא, אז כאילו נותנים את זה בצורה גסה. זה היה סגנון, אמרת זה גם בלשון וגם בדיבור, אנשים היו אומרים את זה ככה. זה היה בסדר גמור, כאילו לדבר באופן גס אחד עם השני. כמו כל הסגנון של ספרות גבוהה, של הרב קוק, של ביאליק, וגם כאלה לא דתיים, חדם, גורדון, גם אנשים שכתבו באופן גבוה, היו כאלה שכתבו גבוה, וגם רבים אחרים שדיברו לא גבוה, אלא דיברו נמוך מאוד, וגם כתבו נמוך מאוד, ובדווקא, ומאידיאל גם כן, זה מדהים, גם הם עשו את זה מאידיאל, כן. אנשים עצבנים על התקופה הזאת, כולם אידיאליסטים, לאיזה כיוון שאתה לא... שלא, זה לא נכון, לא כולם אידיאליסטים, היו גם רבים שהיו בררה באמצע, סתם נגררו אחרי דברים, אבל היה גם ממש לכיוון חריף כזה, אז השם הזה, ואני מניח שעברו, הוא פרש אנשים כאלה, דף ומושגות, הוא גם ראה דברים כאלה, מניח גם שם, הוא פרש את זה. אנשים שלא, לאו דווקא העידית המוסרית, ואולי לפעמים בזיבורית המוסרית. בהתעלות שלהם. אז זאת שאלה שכאילו יש מה לשאול אותה. שמה לא ימצא אדם בפועל את היתרון המוסרי שלנו עכשיו, אמר לו, שבקש בכללות האומה, בוודאי תמצא. לא כללות, בחלקים מסוימים, התנהלות, התנהלות הכלל, נכון? על זה אנחנו מדברים פה, התנהלות של הכלל, התנהלות של הכלל. מה הכוונה התנהלות של הכלל? איך זה מתבטא? אני חושב שזה חוזר פעם, מה שראינו במאמר הפחד, והדור, שכשיש דבר שהוא חשוב לו, אתה תראה שהוא מוכן למסור את כל הדברים בעבור. מוכן למסור את המעמד הכלכלי שלו, והמוכר לא יודע, זה סבי וסבתות, או רבים או רבתות שלנו, אבל רבים, נכון שאין להם השכלה מאוד גבוהה, או מעמד מאוד בכיר, ורחוס לארץ, ומזבו את זה כשבאו לפה לארץ. רבים באו. אני מכיר את זה ביישוב שבו גדלתי בחשמונאים, שיש לא מעט אנשים שעברו שינמוך רציני באיכות החיים שלהם. שינמוך רציני מאוד, בהכנסה שלהם, בגודל הבית שיש להם, וזה אומר אנשים שבאו לגור ביישוב. אנשים שבאים לגור בערים בארץ, בכלל חופים, סתירה לה, אנשים חופים כאילו זה לפעמים כשישראלים אומרים לחוץ לארץ, מה הבעיה לעלות לארץ? זה לא תמיד מודעים אפילו לרמה הזאת. כמה חדרים יש לך בבית? איך אמר לי, אבי מורי על הבית שלו בדרום אפריקה. אמר לי, we had a backlog, היה לנו חצר אחורית של איזה...
מה השטח של
החצר האחורית? בבית שלי, דודה שלי נפטרה, נפטרה שלי, אבל לא דודה שלי גדלו בבית. דודה שלי. ליד יש מגרש טניס ובריכה, זה נורמלי כאילו, בדרום אפריקה למשל, לא משנה, בכל מיני מקומות בעולם, זה לא דבר כאילו מה בכך, זה לא מה בכך, אם כי יש כאלה שאומרים, זה בסדר, יש לך בית יותר קטן, יש פחות דברים מנקות, צריך גם זה לזכור, נכון? זה גם בסדר, אבל...
אם יש להם בית כזה גדול,
אבל מוצאים,
כן,
מוצאים, משמים למישהו, כן, מוצאים איך, מוצאים, עושים מה שזה. טוב.
המקום
היחיד
שדומה לזה בארץ זה
קיסריה. קראתי, אני חייתי ב-15, אחד מהתורים של הרב מלמד, שכתב בנביבים, בירו שבע, שכתב על החלונות הבית לשבת, לא זוכר בדיוק את זה, אבל זוכר שהוא מזכיר שמה, שזה טוב לתת לכל הילדים משהו לעשות בבית לשבת. לא זוכר, הוא סיפר שככה הוא עשה עם אחד מהילדים שלו גם כן, שגם ילד בן שלוש, כאילו היה לו תפקיד, היה לו גם כן תפקיד, ילד שלוש. אחד הוא לא מיידי שלומר, שהוא היה להחליף, לוודא שיש נייר טואלט, זהו, תפקיד אחד יש לו. לדעתי, זה תפקיד מאוד חשוב, כן, מבחינה מתפתחים, כן, זה, לא יודע, אבל כנראה זה עבד להם, בסדר,
לא יודע. שלא תמיד מחסן לצורך.
כן, בדיוק, זה מקרה שהוא פישל איזה.
הילד מוודא,
אבל אז מוודאים אותו גם כן, איזה.
גם האבא
מוודא אחריו. כן, זה משהו קל לעשות, שותפים. טוב. אז אפשר בכל מיני בתים גדולים, להיות שותפים, כולם, טוב. לא עוד שום דבר תלוי על פי הצדיק שבפועל, שישנם כמה דברים עונים ומעכבים אותו לאופיים בגלוי, כי אם על פי כישרון הצדיק הגנוז בכוח בכלל האומה, והכישרון הזה הוא כל כך גדול ונשגב, עד שהוא עולה למרום הצדיק אלוהי וחפץ דווקא בצדיק עולמים. טוב, זה א' כאן בכללות, ב' הוא כל כך גדול שהוא לא רוצה להתבטא, עד שהוא לא יודע איך להתבטא כמו שצריך. מובן הדבר שמעלה אדירה כזאת, בעיקר הטבע, מזכות אבות, משורש הגזע, אי אפשר שלא תגרור עם כל הזמן שלא יצא אל הפועל, גם כמה חולשות ורפיונות, כתבה כל כוח גאוני, שמאבד איזה כוחות צדדיים מדי גודלו. מה לעשות, לפי דברים גדולים, אז לוקח להם זמן, עד שמצליחים לבטא בפועל, בסדר, ואז זה גורם לכל נחסרונו. אומנם הוא כל כך גדול, כל כך ניסה ונשגב, עד שכשיצא אל הפועל ברומוזו, ידע איך לחלקל הכל במשפט, ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגס יחדיו. ואז בתוקף שלמותו, הוא משלם ניחומים, גם כן ביד כל המקרות והמפיינות שסיבב מדי אוספו את כל כוחותיו, לנקודה עליונה מתגברת באדירותה, כי חורבותייך ושוממותייך וארץ הריסותך, כי אתה תצרים יושב ורחקו מבלעייך, תחת בושתכם, משנה וכלימה ירונו חלקם, לכן בארצם משנה ירשו שמחת עולם, תהיה להם ממהרה בימינו. אז א', יש חסרונות, אבל החסרונות האלה ימלאו יום אחד.
לא, זו אמירה מיוחדת.
נכון.
נאמר שהתורה גורמת בסוף.
בסוף היא תגרום לביאל גודלה, אז היא לא מתגדלה כמו שצריך עדיין, וזה גורם לחסרון בכל מיני צדדים, עד שנגדיל את הכלים שלנו ובין מסוגלים להכין את זה. זה מופיע בצורה נכונה. אלה המחשבות, וזאת השם, פעמת ראשת השם. המפגש בית שלנו מחר, וזאת השם יתברך, יהיה על מה שתכנו פעם.